שלום למר נתן אלנתן.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, יושב ראש המטה התכנון הלאומי, שמשת בעבר כחבר מועצת העיר תל אביב, כסגן ראש העיר מטעם תנועת ש"ס. נשאל את השאלה האקטואלית ביותר לזמנים האלה. איך בכלל להיות יושב ראש מטה התכנון הלאומי בתקופה שבה כל היציבות הלאומית שלנו בסימן שאלה?
ברור שזה לא פשוט, אבל אני דווקא מודה לקדוש ברוך הוא שאני נמצא בתפקיד הזה בתקופה הזאת, כי באמת יש לנו משימה מאוד מאוד חשובה בתקופה הזאת של המלחמה, לדאוג לשיקום העוטף, כמו שנקרא חבל תקומה, ולתת פתרונות. ובאמת מיד אחרי שהתחילה המלחמה עברנו למצב חירום, והתחלנו לעבוד באמת על כל העניינים שקשורים למלחמה. קידמנו המון המון צווים כדי לאשר בנייה מהירה בלי תוכניות ביתרים. יש בחוק התכנון בבנייה סעיף מאוד מאוד מיוחד שכמעט ולא משתמשים איתו, זה נקרא סעיף 266A, שמאפשר במקרי חירום, במקרים מיוחדים, לשר לאפשר בצו לבנות בלי תוכנית ובלי יתר. זה משהו שמשתמשים בו אחת לכמה שנים במקרים מיוחדים, ופה אנחנו השתמשנו במלחמה לעשרות צווים כאלה שהוצאנו, הן להקמה של בתי ספר וגנים למפונים בכל האזורים האלה של ים המלח ואילת ובכל האזורים שבין טבריה או שנמצאים, ופתרונות של מיגון של כל מיני מבנים אסטרטגיים וחשובים שצריך למגן אותם ולעשות את זה במהירות, וגם הקמה של שכונות למפונים. חלק מהמפונים לא הגיעו לבניינים כמו שיש כאלה שהגיעו לתל אביב או לקריית גת וירושלים, יש כאלה שהגיעו לקיבוצים ולמושבים שהקימו להם שם שכונות, וגם הקימו במסגרת הצו הזה.
אבל אנחנו מדברים בעיקר על תכנונים יותר זמניים. אם אני יכול לשאול אותך, איך אתה רואה את ההבדל בין לפני אירועי שמחת תורה ואחרי, בהיבט העתידי יותר, לא בתכנונים הזמניים? הרי אירוע כל כך טראומטי, אנחנו שומעים את זה ממישורים אחרים בכלכלה, בצבא כמובן, אירועים כאלה מהווים הרבה פעמים כעין מחק כזה, ניקוי שולחן כללי שבעקבותיו רוצים חיכוק כביכול להזדמנות כל כך קשה כדי לשנות מהלכים. אתה רואה איזשהו שינוי תכנוני גדול, אתה שומע דיבור אחר ממוסדות התכנון, אתם כגוף תכנון כל כך גדול חושבים אחרת אחרי האירועים האלה?
לא, אבל מה שכן, אנחנו ברור לנו שאחרי המלחמה יהיה פה בום מאוד גדול של בנייה וצורך ביחידות דיור, מרגע שהכל יירגע, ואנחנו בתקופה הזאת ממשיכים לתכנן ולדאוג שמיד אחרי המלחמה יהיה מלאי, היה לנו חוסר במלאי וחוסר בתכנון, ואנחנו ממשיכים בתקופה הזאת לעשות מה שנקרא את הרגל על הגז ולהמשיך לתכנן ולבנות ולאשר, ואנחנו לא אומרים, אנחנו במלחמה ואנחנו רוצים, אלא אדרבה, אנחנו גם במלחמה ממשיכים לתכנן ולבנות, כדי שביד אחרי המלחמה נוכל להמשיך ולבנות את הארץ, כי בסופו של דבר המצוקות שהיו לפני מלחמה ימשיכו ואפילו ביתר סט. אנחנו יודעים שאמורה להיות עלייה מאוד גדולה של יהודי התפוצות לארץ בגלל הנשבת בעולם, אז נכון. גם להם אנחנו נצטרך
עסקנו בזה רבות פה בתוכנית, נכון.
כן, נכון, כן. ולכן אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת כמה שיותר פתרונות, אז אנחנו ממשיכים להגדיל את המלאי של המגורים. אנחנו סיימנו את השנה, את 2023, עם כמעט 180 אלף יחידות דיור מתוכננות, כשהיד הממשלתי היה 125 אלף, והלך שהמלחמה הייתה ברבעון האחרון של השנה, שדרך כלל הרבעון החזק של התכנון, הצלחנו לעבור את היעד, ואנחנו רוצים להמשיך את זה, כדי שבסופו של דבר נגיע למצב שיהיה לנו מלאי תכנוני, ומי שירצה בית, יהיה לו בית בישראל.
בוא נדבר באמת בהקשר הזה של המלאי התכנוני. הרי המרחק בין מלאי תכנוני לבין בנייה בפועל הוא ארוך, הוא גדול. במיוחד בתקופת הריבית, בשנה פלוס האחרונה, כשיזמים מחזיקים בידם לא מעט פעמים, נכסים עם תוכניות מאושרות, והם לא מוצאים יותר בנייה משיקולים של עלויות בנייה. עכשיו בכלל נוסף הרכיב של הפועלים החסרים. יש לכם כגוף תכנון יכולות לכפות בנייה מסיבית יותר? אתם יכולים אולי להציע תמריצים, הגדלה של אחוזי בנייה למי שיוציא יותר בנייה מהיר יותר ויבנה?
אני לא חושב שזה הפתרון, הגדלה של אחוזי בנייה. אנחנו עוסקים כבר לפני המלחמה, אבל אנחנו ממשיכים גם עכשיו, גם נמשיך אחרי המלחמה, בהסרת חסמים, כי אחד הבעיות הקשות זה דווקא לא המלאי של התכנוני, אלא הזמן שלוקח מהרגע שיזם קנה את הקרקע ועד שמוציא את היתר הבנייה ובונה, ואני לוקח לו 3-4-5 שנים להוציא היתר בנייה ותכנית עיצוב. זה הבירוקרטיה הקשה שיש בנושא של התכנון, ועל זה אנחנו עובדים. וממש לפני המלחמה סיימנו לטפל בנושא של השינוי שיטת חישוב השטחים, שעד היום השיטה הייתה שאתה מחשב שטח עיקרי ושטח שירות. מהיום כבר בתוכניות החדשות אתה לא צריך לחשב שטח עיקרי ושירות, אלא זה שטח כולל. זה דבר שמאוד מפשט את הליך ההיתר.
תהליך התכנוני, כן.
לוקח פחות זמן לאותו מהנדס רישוי לבדוק את התוכניות, ואז למעשה התור אמור להתקצר. אנחנו יושבים עכשיו גם על עוד כל מיני נושאים שיסירו את החסמים, וזו העבודה שלנו, כי המטרה שלנו להגיע למצב שיותר בנייה ייקח לא יותר מכמה חודשים. אז אני בטוח שהדבר הזה למעשה יגרום לתמריץ מאוד גדול, כי בסופו של דבר כשיזם קנה קרקע והוא צריך לחכות איתה 4-5 שנים עד שהוא בונה ועד שהוא מוכר, ויש לו ריבית גבוהה כמו שיש לנו היום, אז זה הופך את זה ללא משתלם, אבל אם הוא ברגע שהוא קנה, הוא יכול תוך חצי שנה להיות עם יותר בנייה, ולהחיל כבר לשווק, אז זה נותן לו את התמריץ הגדול.
אין ספק. אין ספק שזה ישנה את כללי המשחק.
הכלכליים שאתה מדבר, זה יותר תפקיד של משרד האוצר ומשרד השיכון, שהם אמונים על הקטע הכלכלי. אנחנו אמונים על הקטע התכנוני, ואנחנו מנסים בקטע התכנוני לפשט כמה יותר ולתת יותר תמריצים, על ידי שדברים הרבה יותר פשוטים והרבה יותר מהירים.
בהיבט הזה באמת יאמר לזכותכם, נציין פה את הוותמ"ל, הוועדה הארצית, שמריצה אפשר לומר תוכניות גדולות. הייתי רוצה לשאול אותך באמת בהקשר הזה, מצד אחד קיבלתם כוח גדול מהממשלה כבר לפני כמה שנים, לתכנן תוכניות גדולות בהיקפים של אלפים ואפילו לפעמים עשרות אלפי יחידות דיור כתוכניות כלליות יותר וכאלה פחות, עד כמה אתה מתגבר על ההתנגשות עם הוועדות המקומיות שלא פעם מתנגדות, רק עכשיו התפרסם הסיפור עם ראש עיריית תל אביב בתור ראש פורום ה-15, וגם כן יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, הם טענו שלוותמ"ל יש דורסנות באישור בנייה חדשה למגורים באופן שאי אפשר להתנהל מולם. עד כמה אנחנו מצליחים להגיע לאיזון בין התכנון אצלכם לוועדות המקומיות?
אף פעם אפשר להגיע למצב שבו הכל מושלם. תמיד יהיו כאלה שלא יהיו מרוצים ממה שאנחנו עושים. מה לעשות שהוועדות המקומיות או העיריות הרבה פעמים מסתכלים במיקרו שלהם על האינטרס העירוני שלהם, והאינטרס העירוני שלהם הוא לא לבנות. אבל אנחנו מסתכלים מלמעלה על האינטרס של מדינת ישראל ועל הצורך, ואנחנו מבינים שצריך, ואין ברירה, ואנחנו צריכים לבנות, ואנחנו עושים את האיזונים. בסך הכל אתה שמעת על מקרה אחד או שניים מתוך עשרות תוכניות שרובם עוברות בהסכמה. יש לפעמים ראשי ערים שמתוך שיקולים כאלה ואחרים, ובוא לא נשלח שאנחנו נמצאים בתקופה של בחירות. וחלק מהעניין זה גם עניין פוליטי של ראש עיר שרוצה לרצות את המוחרים שלו ורוצה למשוך קולות, אז הוא עושה את הרעש הזה, אבל בכל השנים האחרונות לא שמעת כזה רעש. אנחנו נמצאים לפני בחירות לעירייה,
אין ספק שיש שיקולים נוספים, לא רק תכנונים.
מתחילים לנצל. ומנסים ודורשים איתנו לדחות תוכניות, לאחרי בחירות וזה, אבל אנחנו לא קשורים לבחירות, אנחנו גוף מקצועי, ואצלנו אין הבדל אם זה יש בחירות, אין בחירות, חברי הוותמ"ל לדוגמה, הם לא הולכים, הם לא עומדים להיבחר, הבחירות לא משמנות להם, זה לא כמו ועדה מקומית, שכל חברי הוועדה המקומית עומדים לפני בחירה, ולכן יש שיקול לא לעשות בתקופה של בחירות החלטות דרסטיות או מכריעות, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו מתקדמים. בפרט כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו צריכים להגדיל את המלאי התכנוני. מה שאנחנו מאשרים היום זה לעוד כמה שנים, ואם אנחנו לא נמשיך לתכנן ולתת מלאי, בסופו של דבר בעוד 3-4-5 שנים יהיה חוסר מאוד גדול. אנחנו היום בונים את מה שתכננו לפני 4-5 שנים. תמיד זה ככה, בצורה זאת שאתה מתכנן, בשביל שכל הזמן יהיה לך
תכנון, ושתוכל בשביל שנים קדימה, עם ידיעה שהצרכים רק עולים והולכים ועולים. בוא נשאל באמת בהקשר הזה, נעשה רגע זום אין למגזר החרדי. רוב מאזיננו מן הסתם היו רוצים לשמוע על פתרונות עתידיים. אתה רואה פתרון באופק? הרי עם כל מה שדיברנו עכשיו, זה מקבל משנה תוקף כשמדובר במגזר שלא תמיד יוצא החוצה, חיים בערים מאוד מסוימות והיו רוצים שהן עצמן תגנלה, לא תמיד זה אפשרי. מה הפתרון? היה מישהו שאפילו אמר, אני לא זוכר באיזה כנס הייתי כשאמר את זה אחד האדריכלים הגדולים בארץ, הוא אמר שהוא היה לוקח את המגזר החרדי בתור ניסוי מעבדה. לבוא אליכם, לוועדות התכנון השונות, ואליכם כמובן, ולהגיד, קחו שטח ענק, נייר חלק, בלי סמכויות אחרות של אף אחד, בלי איזה שהם הפרעות פוליטיות, בואו תראו לנו איך אתם פותרים בעיה של מגזר אחד ספציפי, וכמה זמן לוקח לכם לעשות את זה. כאילו להוכיח שתכנונית אפשר לפתור בעיות ב, לא בארבע שנים, אלא בחצי שנה, שנה אם רוצים.
קל לומר דברים. קודם כל אנחנו כן עושים, ולקחנו שטח מאוד גדול, כמו שאתה אומר, מערבית לקריית גת, יש שם שטח שהמועצה הארצית אישרה לפני כמה חודשים, להכניס אותו לכתם העירוני של קריית גת, ושם אנחנו מתכננים 40,000 יחידות דיור. כולם מכירים את קריית גת מערב, שמיועד לציבור החרדי, מערב, במערב דרום, אבל יש לנו עכשיו יותר מערבי, וזה כ-40,000 יחידות דיור חדשות, שהם למלאי התכנוני לשנים הבאות. יש לנו עוד עיר חדשה שנקראת פילה, שנמצאת בצומת להבין, גם ל-15,000 יחידות דיור, ואת כסיף, שכבר נמצאת בתכנון מפורט, שגם שם יש 20,000 יחידות דיור, ויש לנו עוד כמה תוכניות שנמצאות עכשיו בתכנון הראשוני שלהם, של כמה אלפי יחידות דיור בכל מיני ערים, כמו בדוגמה בקריית גת, בתימורים, יש שם תכנון של 6,000 יחידות דיור, כאשר מחציתם מיועדת לאוכלוסייה הכללית, ומחציתם מיועדת לאוכלוסייה החרדית. כל זה עכשיו, כשאנחנו מדברים על ערים קיימות, זה הליך שהוא קצת לא פשוט, כי אתה בסופו של דבר עושה את זה בשיתוף פעולה עם הרשות.
ואתה כפוף, נכון.
משתות פעולה, בקריית מלאכי יש לנו שיתוף פעולה עם הרשות, ובהסכמה, אנחנו מתקדמים עם תוכנית של 6,000 יחידות דיור, מחציתם לאוכלוסייה חרדית, מחציתם לאוכלוסייה כללית. אנחנו כרגע בוחנים בצפון הארץ, עוד במתחמים בדרום הארץ, עוד מתחמים שנמצאים בחינה, אנחנו כל הזמן נמצאים בבחינה, לבחון ולחפש פתרונות, כי על פי דוח מבקר המדינה שנעשתה, יש חוסר של למעלה ל-200,000 יחידות דיור לציבור החרדי לשנים הבאות, ואנחנו על זה נותנים את הפתרונות, ותמיד באים אלינו עם הצעות כאלה ואחרות, אנחנו מוכנים לראות שאכן זה משהו שמתאים, כי לא בכל מקום זה מתאים לתת את הפתרון לציבור החרדי. לפעמים יש נטייה כזאת של כל מיני מתכננים או כאלה שבאים ושולחים איזשהו שטח קרקע שלא יצטרך לעשות את שום דבר, אומרים בואו תעשו את זה לציבור החרדי. לא, אנחנו לא צופים. אנחנו צריכים, אם אנחנו לוקחים מקום לציבור החרדי, זה צריך להיות מקום שהוא ראוי ומתאים לכל הבחינות לציבור החרדי, ואנחנו, אחרי שאנחנו בוחנים ואנחנו רואים שמקום מתאים, אנחנו מקדמים. אבל אם אנחנו רואים שמקום לא מתאים, היו לנו כל מיני הצעות בצפון, שבדקנו אותם וראינו, לא, זה לא רצים לציבור החרדי.
לא כל רעיון הוא מתאים, ולתורת המתכננים גם. כן. כמגזר, כמגזר זה נכון לתכנן במקום שבו התכנון המוצלח יביא אחריו גם כן נהנים נוספים גם ממגזרים אחרים. אנחנו חייבים לסיים, נתן לנתן, יושב ראש מטה התכנון הלאומי, תודה לך על הדברים, שמחנו לשמוע אותם.
תודה רבה לכם.
להתראות.